אז הוא ענה, אני מתעסק בקירוב רחוקים. אמרנו הרבי, אצלנו אנחנו לא נוהגים להגיד כך. אז הוא הסתכל עליהם ואומר, מה הרבי מתכוון? הוא אמר, אצלנו אנחנו לא יודעים מי בדיוק קרוב ומי בדיוק רחוק. אבל אנחנו לא נוהגים להגיד כזה משפט, קירוב רחוקים. אי אפשר לדעת מי באמת קרוב ומי באמת רחוק. אז הוא שאל את הרבי, אז מה אני צריך להגיד? אז הרבי אמר לו, תגיד שאתה מתעסק במצווה של ואהבת לרעך כמוך. אני חשבתי אחרי שהוא אמר לי, סיפר לי את זה, אני אמרתי לעצמי, הרבי ישב איתו ככה ביחידות, זה לא היה איזושהי הרצאה או איזושהי דיבורים. הרבי מדבר איתו לא בצורה דרמטית, הרבי אומר לו את ההסתכלות הפנימית על יהודי. להגיד על יהודי שהוא רחוק, איך אתה יכול לקרוא? ושוב אני מדגיש, זה עוד פעם, זה רמב"ם. הרמב"ם כותב על זה בהלכות תשובה, שכל דעות אשר, אנחנו לא יכולים לשקול את הדברים כמו שהקדוש בו. הקדוש הוא שוקל מעשיו של אדם אחר ממה שאנחנו שוקלים. ואי אפשר להסתכל רק על הפן החיצוני של אדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל הנקודה היא שזה לא רק רמב"ם בספר. הנקודה של חייל הוא שצריכים לחיות עם הדברים. הרבי לקח את המושג הזה שאני לא יודע מי קרוב ומי רחוק והוא הגדיר את זה בדור שלו. כך באמת היה הסתכלות שעולה מאותו יהודי. וכך דרך חסידות והשיחות במאמרים הוא הגדיר בנו בדור שלנו את ההסתכלות הזאת שככה זה צריך להיות. אין דבר כזה שאתה תסתכל על יהודי במבט מלמעלה למעלה. יש מצווה של מעקה שלמדנו לא מזמן בפרשת בתורה בחומש דברים, עשית מעקה לגגך, פרשת כי תצא. אומר הרבי שכתוב גגך לא רק הגב של הבית שלך אלא גם של בית המקדש, גם שם צריכים לעשות מעקה. למה הרבי נכנס לאריכות למה בית המקדש צריכים לעשות מעקה? ולכן זה לא בית של אדם פרטי, זה בית כללי, והוא נכנס לזה מה ההבדל בין בית כנסת לבית המקדש, אריכות. אבל אחר כך הרבי כותב שהשאלה הקדוש כותב שהמצווה של עשית מעקה לגגך זה בעצם גג, זה גם כן גאווה. אדם שיש לו גאווה צריך לדעת עשית מעקה לגגך. איך אומרים? צריכים לשים גבולות לגאווה שלך. נכון שזה טוב שיש לאדם הערכה עצמית, צריך להיות איזושהי הערכה עצמית, אבל רק גבול מסוים. תשים מעקה לגגך. אומר הרבי, לפי מה שהשאלה הקדוש כותב, אז הגגך של בית המקדש זה גאווה וקדושה. זה כמו שכתוב בפסוק ויגבוי לי מדרכי השם, שצריך להיות הגבהת לב כשאתה מתעסק בענייני קדושה. אז מה הפירוש שעשית מעקה לגגך כשיש לך גאווה וקדושה שאתה, איך אומרים, אתה מייצג את הקדושה בעולם? אומר הרבי, בגלל שגם בזה שאתה נפגש עם יהודי שבחיצוניות הוא נראה פחות ממך או רחוק יותר ממך, ואתה מסתכל עליו ואתה נותן לו להרגיש כאילו אתה מעליו, זה לא המבט הנכון וזה לא ההסתכלות האמיתית מה שצריך להיות כלפי יהודי. עשית מעקה גם לגגך, גם לגג של בית המקדש. אנחנו לא יכולים לדעת באמת בפנימיות מי קרוב ומי רחוק. זה הסתכלות. בדור שלנו, אוי, עד כמה שצריכים את ההסתכלות הזאת. עד כמה שאתה לפעמים שומע איך שאנשים מדברים עם ההגבה הזו. עד כמה שזה יכול להרחיק אדם אם אין לנו את ההסתכלות הנכונה. היה פעם בוורשה, אחד מגדולי האדמו"רים בוורשה זה היה החידושי הרים, האדמו"ר הראשון של חסידי גור, התלמיד של רבי נחמן מקוצק. הוא הלך פעם ברחוב בוורשה. הוא עבר יהודי, אינטליגנט, אדם חופשי,
והוא ראה שהרבי הולך ברחוב ככה, והוא עבר עם הצ'קרה שלו בקום, אז הוא עצר על יד הרבי, הוא אמר, רבי, אני רוצה לקחת הרבי איפה שצריך ללכת. הרבי עלה, הם מתחילים לדבר. הוא מדבר, אז הוא אומר לרבי, תדע מה, רבי, אני פעם קראתי בקריאת שמע, פעם קראתי קריאת שמע, ושם זה היה כתוב, ושרתם ועבדתם בנושאים אחרים, וחרף השם בכם, ולא עם מטר, אדמה לא תתן יבולה, וכל הליכות מה שכתוב. הוא אומר, תשמע רבי, אני עברתי על הכל. עשיתי כל מה שאסור. ושרתם ועבדתם. אבל ברוך השם, מטר יש לי, גשמיות יש לי, אני עשיר, יש לי כל טוב. מה יש לך להגיד על זה? אז החידוש הרי, מי שמכיר את קוץ, כן, ביידיש אנחנו אומרים קורץ ושרף, הם חד, חריף. אז החידוש הרי הסתכל עליו ואמר לו, אתה לבד בשאלה שלך נתת את התשובה? אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אתה אמרת שאתה פעם קראת קריאת שמע, וראית מהקריאת שמע שאתה קראת פעם אחת, אתה יודע מה זה מצווה? הכוח של מצווה, אז קיבלת, יש לך את כל השכר של העולם הזה מהקיום מצווה של קריאת שמע. עכשיו מה אתה חושב שהרבי, איך אומרים סתם אמר לו את זה? או, איך אומרים, בדיחה טובה, או קונס ווירר. לא, לא, החידוש שהרבי אמר את זה בגלל שזה מצווה. זה גם כתוב בתורה. מה כתוב שהכהן אומר לאלה שהולכים לצבא? הוא אומר על הזכות של שמע שיש לכם. שמע, הסכת. מה אומר רש"י כותב שם? בזכות של קריאת שמע אתה יכול לנצל מהמלחמה. הכוח של מצווה, מצווה אחת, הוא יכול לקבל כל הום של העולם הזה מקיום אחד של מצווה אחת. הרבי פעם כתב במכתב שכשהיהודי מקיים מצווה, הרי מצווה זה לשון צפתא וחיבור. אתה מקבל דבקות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, גם הרצון שלו זה אין סוף. אז אתה מזריע בתוך יהודי שמקיים מצווה כוח אין סוף. מה הפירוש כוח אין סוף? אומר הרבי, שזה יכול להתגלות באיזה זמן ובאיזה מקום. אין לו גבולות. יכול לעבור 40 שנה במצווה אחת שהוא עשה פתאום פורץ החוצה ומשפיע על המקום אחר. הסתכלות פנימית על מצווה אחת. שזה צף וחיבור ודבקות עם הקדוש ברוך הוא, וכמה שזה יכול לתת. כשאנחנו מסתכלים בצורה כזו, אז אפשר להבין, רואים חבר'ה שעומדים ברחוב ואומרים, בוא תניח תפילין יהודי. בוא, מזוזה על הדלת שלך. מה זה פעם אחת שהוא יניח תפילין בחיים שלו? מה זה שהוא ישים מזוזה עם כל החיים שלו לא מתנהג ככה? אתה יודע איך לשקול מה זה כוח של מצווה? הכוח של אינסוף, רצון השם? תראה מה שחידוש שאמא אמר על מה שמצווה אחת עושה. יהודי מניח תפילין פעם בחיים שלו, אתה יודע מה זה שווה? הרבי עוד פעם, דרך תורת החסידות, בהסתכלות הפנימית על מצוות, נתן לנו להבין את זה במוחשי, מוחשי. אל תזלזל במצווה אחת. תבין את הכוח שיש בכל מצווה. אנחנו מתקרבים לראש השנה, יום כיפור, חודש אלול זה חודש התשובה. חודש התשובה. יש כאלה שאומרים שיש עוד ראשי תיבות לחודש אלול. אוי לי ואבוי. איך אומרים, צריכים לעשות חשבון הנפש, וצריכים אוי ואי, וכזה חודש עצוב, וכו' וכו', חשבון הנפש, מה זאת אומרת? יודע איניש בנפשי, אדם מכיר את עצמו, ו... איך אפשר לקיים את המצווה של תשובה מתוך שמחה? אני כתוב שחי אלול עושים חיות גם באומר השם הלוקח את לבבך ואת לבב דרך. זאת אומרת, מצווה תשובה גם כן לקיים את זה בשמחה. איך אפשר לקיים מצווה תשובה בשמחה? אני פעם שמעתי, אנחנו חוזרים עכשיו לבעל שם טוב, שהיום הולדת שלו זה גם כן. אבל שם טוב לפני שהוא התגלה הוא היה צדיק נסתר, הוא היה נוסע מעיר לעיר והוא היה בוחן ורואה את המצב היהדות בכל מקום ומחזק את היהודים.
הוא הגיע בקשר לעשור, בעשרת ימי תשובה, הוא הגיע לאיזשהו עיירה, והוא תמיד היה משתדל להיות אחד מהחזנים לתפילת יום כיפור. אז הוא התחיל לברר בבית הכנסת מי החזן. האנשי הקהילה אמרו לו, ביום כיפור החזן שלנו זה הרב הקהילה, הוא מתפלל כל התפילות. ואז הם אמרו לו, תוך כדי שיחה, הם אמרו לו, ותדע לך, שלרב שלנו יש לו מנהג מוזר. כשהוא אומר את הווידוי ביום כיפורים, אשמנו, בגדנו, ועל חטא, הוא אומר את זה בניגון של שמחה, של הקפות משמחת תורה. שמי הדבר כזה, אשמנו, בגדנו, יעצנו לה, דיברנו דופי עם ניגון של, של הקפות של שמחת תורה. אז הוא נכנס לבית של הרב. והוא התחיל לגלות את עצמו קצת בלימוד, הרב ראה שיש גדול בתורה לפניו, פתח לפניו שיחה תורנית, ואז תוך כדי שיחה הוא גלגל את השיחה לתפילות, ואז הוא גלגל את זה למנהג של הרב, שהרב אומר את הווידוי עם ניגון של הקפות. הוא שואל את הרב, זה נכון? הרב אומר לכל, איך אפשר? אתה אומר על כל כך הרבה דברים חמורים, איך אתה יכול להגיד את זה בניגון של שמחה? אמר לו הרב, אני אגיד לך, היה פעם מלך, והמלך היה לו ארמון, והארמון היה מוקף משמורת טבע, פארק רציני ביותר. והמלך היה אוהב לטייל בפארק, ובפארק הזה היה כל טוב, כל מה שאתה רוצה בשמורת טבע. אבל זה היה קילומטרים, המלך אף פעם לא הגיע לקצוות. קצה הפארק הדרומי אף פעם. הקצה הדרומי של השמורת טבע של הפארק היה על יד האוטוסטרטה של המדינה. ומכיוון שהיו הרבה עצים, אז היו אנשים שבאו, והם היו אוכלים את הפיקניקים שלהם בדרך, בנסיעות, אוכלים שם. וכדרך בטבע העולם, זרקו את הזבל שלהם שם. במשך הזמן הקצה הדרומי של, של הפארק הפך להיות מזדור. המלך הולך יום אחד, הוא מגיע עד קצה הדרומי, ככל שהוא מגיע קרוב לקצה הדרומי, הוא מרגיש את הסירחון. הוא ניגש, פתאום, איך אומרים, מסבר את פינסטנדי, נהיה לו שחור בעיניים. הוא ראה פתאום שזה ממש מלא זבל. וסירחון, הפאר שלו, חוזר לארמון, רואה אחד מהמשרתים בחוץ, קורא לו, משרת מגיע אליו, בכלל המשרת הזה היה בחיל רדה, כי המלך אף פעם הוא מדבר איתו ישיר, הוא רק מדבר על המשרת העליון, הוא הדרג החמישי. המלך אומר לו, תשמע, בקצה הדרומי של הפארק, יש שם זבל וכל, אני מבקש ממך, לך עכשיו, תנקה את זה, ואחרי שאתה אומר, תחזור אליי ותגיד לי שהכל בסדר. הוא קופץ, פעם ראשונה מקבל פקודה ישירה מהמלך, רץ לוקח סכין, לוקח כלי עבודה, רץ לקצה הדרומי של בזריזות, מתחיל לעבוד, אבל כטבע של זבל, כשאתה נוגע בזבל, אז יש יותר סירחון. והוא עומד באמצע הזבל, והוא עובד. הוא עומד, הוא שרת, הוא שר, עובר איזה פרופסור בדרך. וככל שהוא מתקרב לקצה הדרומי של הפארק, הוא מרגיש סירחון. הוא רואה מרחוק שיש בן אדם שעומד בתוך הזבל ושורק ושר. הוא מסתכל מרחוק, זה נראה, הבן אדם הזה נורמלי? איך הוא מסוגל בכלל לעמוד שם? אבל הוא מסתכל, חכמת אדם צעיר פניו, זה נראה בן אדם מן השורה. אז הוא חייב מבין מה הולך לו. אז הוא תפס לאף שלו, והוא ניגש למשרת, לעבד הזה שעובד על הזר. והוא אומר לו, אדוני, אתה יכול אולי להסביר לי מה אתה עושה פה? איך אתה מסוגל בכלל לעמוד בכזה סירחון, ועוד לשרוק ולשיר? אז המשרת מסתכל ואומר, נכון שזה סירחון וזה אומר, אבל אתה לא מבין, אתה יודע מה זה השטח הזה, איפה שהיא נמצא? זה הגינה של המלך. ואני קיבלתי פקודה ישירה ממנו לעזור לו בנקות את זה. אתה יודע מה זה? אז אומר הרב לבעל שם טוב, הוא אומר, כל יהודי הוא גינה של המלך. אשמנו בגדנו ועל חטא שחטאנו לפניך זה זהו, זה סירחון. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו פקודה ישירה שאנחנו יכולים לנקות את הגינה שלו. הוא נתן לו את האפשרות למחוק את הכל. אז שאני לא עושה את זה בשמחה? שאני לא עשיר? או, בר שם טוב אמר לו, אם ככה, כבוד הרב, תמשיך עם המנהג שלך. והנה, יש הרבה קהילות בישראל שומעים את התפילה וידוי ביום כיפור, איך נוהגים להגיד את זה?
איי
ההשתקלות הפנימית וההבנה הפנימית נותן חיות אחרת לגמרי בעבודת השם. אתם יודעים שהיה לי פעם משפיע רבי מנדל פוטף עצמו. הוא היה יהודי בעל מסירות נפש ברוסיה, ישב בכלא שנים על המחתרת היהודית, על הברחת יהודים משם. אני פעם ניגשתי אליו, ישבנו ודיברנו בכפר חב"ד. אז הוא אומר לי, בחתונה האחרונה שהייתי בכפר חב"ד, הוא אומר, ניגש אליי חבר שלא ראית אותו 60 שנה. 60 שנה. הוא אמר, הוא היה יחד איתי בחדר, ברוסיה. אחר כך אנחנו לא ראינו אחד השני, הוא הפך להיות קומוניסט, ואני המשכתי איפה שאני המשך. ועכשיו אנחנו נפגשנו בכפר חב"ד. עברנו על כל הזיכרונות שלנו וההיסטוריה שלנו. ואז הוא אמר לי, בסוף הוא נאנח, הוא אמר לי, איי מנדל מנדל, איזה אורחלים היה לנו, איזה מהפכות, אפילו יום אחד לא זכיתי ליהנות מעולם הזה. וכך הוא נאנח על החנוכה. ומנדל סיפר לי, הוא אמר, כשהוא אמר לי את המשפט הזה, פתאום היה לי פלאשבק, היה לי כזה זיכרון מאחור. נזכרתי שפעם ישבתי בהתערבות חסידית, עם יהודי, חסידי מאוד, ארגר שנדבר מנהל. הוא היה אדם מוכה ביסורים. סבל. ילדים לא בריאים. אשתו לא. לא היה לו פרנסה. אדם שבכל חיים שלו היה לו סבל רב. יהודי חסידי, תלמיד חכם חסידי מאוד. וישבנו בהתוועדות. והוא היה מאוד שפל וענב בעיני עצמו. והוא היה יורד על עצמו בהתוועדויות חסידי. מי אתה ומה אתה גרשנבר? ופעם אחת בהתוועדות חסידית הוא אמר, מה איתך גרשנבר? הוא אמר לעצמו, לימוד לו, תפילה לו, תשובה לו, מה יהיה איתך? אז פתאום נהיה לו חיוך על הפנים, הוא אמר, אבל ברוך השם, יש לי דבר אחד, כשאני אגיע למעלה, לבית דין של מעלה, אחרי 120 שנה, אני אוכל להגיד לבית דין של מעלה שברוך השם, לא נהניתי יום אחד מעולם הזה. וזה חיוך גדול על הפנים בשמחה. הוא אמר, הקונטרסט הזה, הקיצוניות, יהודי שנהנה חנכה עמוקה, שהוא לא זכה לנות יום אחד בעולם הזה, והנה יש לפניך יהודי, שהוא אומר, שנוטף לו מהלימוד החסידות והפנימיות התורה, איך שבשמחה, זה הזכות הגדולה שיש לו, שהוא לא זכה לנות בעולם הזה. ברוך השם, זה הזכות שיש לו. אז רמנדו אמר לי, זה דבר שרק הסתכלות למבט פנימי על העולם הזה ועל החיים ועל הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיע לזה בלי את ההתעמקות וההבנה מה העיקר ומה תפל לך. אני רוצה רק לסיים עם דבר אחד. כמו שאמרתי, אנחנו נוגעים בנושא. אני זוכר שהרבי יצא מהקריאה שאנחנו צריכים לכונן לביאת המשיח. הגאולה מתקרבת. ופה בארץ, אם אתם זוכרים, לא רחוק מפה, היה השלט הגדול, תיקונו לביאת המשיח. ואז כולם התחילו לדבר, והיה בטלוויזיה וברדיו, התחילו לדבר על המשיח. ומורדכי בן דוד יצא מהשיר שלו משיח, 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 וכולם התחילו לשיר את זה, התחילו להיות דיבורים עוד. אני זוכר שהיה בטלוויזיה, גבי גזית, הזמין שני רבנים, שליח הבא, ועוד רב אחד, לדבר על משיח.
אז הוא מנהל אותה, אז הוא שאל את הרב השני, תגיד לי, מה אתה אומר על ביאת המשיח? אז הרב הזה אמר, תשמע, אני חושב שמשיח זה משהו כמו מעין אוטופיה. יהיה טוב. אדם תמיד צריך להיות שתקווה, שיבוא יום שיהיה טוב, יהיה שלום, יהיה טוב. אבל הוא אומר, קשה לי להאמין שאדם אחד יבוא והוא יעשה סדר. הוא יעשה סדר בעולם הזה המסובך והמתוסכל, כל הסיבוכים של העולם הזה. אדם אחד, מלך המשאיר, יבוא אדם אחד, הוא יעשה סדר בכזה complex world. שאל את השליח החבדי, מה אתה אומר? זאת אומרת, תשמע, הרמב"ם כותב, עתיד, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעמיד מלך מבית אביו, משיח, הוא יעשה שם, הוא יעשה. והוא יביא את הגאולה. ואז אני רואה את זה, רואה את הדו-שיח הזה, ואני חושב לעצמי, רק רגע, הרב הזה, הוא צודק. איך בן אדם אחד יבוא ויעשה סדר פה בכזה עולם? אדם אחד יכול לבוא ולעשות סדר בכזה עולם? מצד שני, אני אמרתי, אני לא מבין. הרב הזה בטח מתפלל או נוסח ספרד או נוסח אשכנז. בסוף התפילה בסידור שלו כתוב, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתממר, אחכה לו בכל יום שיבוא. זאת אומרת, אז אני לא מבין. הוא אומר כל יום בתפילה, אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שיתממר, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל כש... איך אומרים? שמרגזית שאל אותו דוגרי, אדוני, מה אתה אומר מלך המשיח? מה הוא אמר לו? קשה לי להאמין שאדם אחד יבוא ויעשה סדר בכזה עולם מסובך. איך זה הולך? כי אתם יודעים מה? העולם שאנחנו מכירים היום, שזה עולם מלשון העלם והסתר, שבו רואים את הכוח האלוקי בגלוי בעולם, וצריכים לחפור ולחפור ולחפור כדי להגיע לזה, עולם כזה, באמת עולם מסובך. עולם של ריבוי, עולם של עולמות בספירים. אבל מה כתוב כשמשיח יבוא? ונגלה כבוד השם ולא קורבוס היחדו כי פי השם דיבר. הכוח האלוקי בעולם יתגלה. הכוח האלוקי יבוא לידי התגלות. כשמורידים את ה... כשמקמים, כשמסלקים את הווילונות לצדדים ואז רואים את המציאות האמיתית של עולם, אז אפשר להגיע לשם. אז אפשר להגיע לעשות את הסדר בעולם. אני רוצה להגיד שאנחנו רואים תורת החסידות ברוך השם הוא לא שייך רק לאיזושהי מפלגה או איזושהי קבוצה. בדור שלנו אנחנו רואים גדולי עולם לקחו מתורת החסידות. אנחנו רואים למשל אצל הרב קוק התלמידים תמיד מספרים ליום השמי עמוד התפילה שלו ליומש את הספר לקוטי תורה של אדמו הזקן. הרב דסלר, מגדולי בעלי מוסר בדור הקודם, מביא בספרים שלו מלקוטי תורה ומספר התניא של אדמו הזקן. אנחנו רואים שהרעיונות של חסידות, ברוך השם, הולכים ומתפשטים בעולם, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורת החסידות, דווקא בדורות שלנו, כי זה האור שיכול להתמודד מול החושך שיש בעולם. ורואים עד כמה שזה נותן נשמה וחיות פנימיים. אז היום יש כל מיני ספרים, ספרי עזר שעוזרים לנו בזה. אז כשאנחנו מתקרבים לראש השנה, אצל חסידי חב"ד יש מנהג שבראש השנה נוהגים לקבל החלטה טובה, ממשית, לקראת השנה החדשה. לא להשאיר את ההתעוררות רק כללית, אלא שזה יהיה עוגן באיזושהי החלטה מעשית. ככה זה נהוג. ניתן השם שכל אחד ואחד יתחזק בהחלטות הטובות ובמיוחד בלימוד החסידות, ושאנחנו נזכה לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה, ושיהיה שנת הגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו אמן.